לפרחים עלויה, עם המצילי יבשות לאהבה, בחמה ולבנה, היא אדוניה, ופנינים של כל חסן ועתה, בליבי ירחנה, נולה אגישנה, יגן של אדנתיה, בליבי ירחנה, נולה אגישנה, כגן של אדנתיה, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אילם גורו רכם ברכם ירדניה. הגבוהי עתי עשים מפתחי בעבודת אדמה ובסן. אביהם מזכותם של טובי מעשי. לכלי להרע למען כל הבריאה, אז בוא הרעתי לשים מפתחי, בעבודה בדמה ובסנגה. תביא לי זכותם שטובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. זוהי ירעתי ישים מפתחי, בעבודה בדמה ובסנגה. תביא לי זכותם שטובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה.
אז הלמרים שאנחנו לומדים הוא של ג'סון קאפה, ומה שמו בטיבטית? להמרים דודום, להמרים דודום, תקציר על המרים, זה שמו. כאמור הוא נכתב על ידי ג'סון קאפה, אבל הטיצ'ינג שלנו מסתמך על פרשן. שוני למה? אמרות שוני למה? דרק פשדרו. וזה השנים שבהם הוא חי, 1675 עד 1748. זאת אומרת, כ-300 שנה אחרי ג'סון קאפה. ולפני קצת למעלה מ-300 שנה. זאת אומרת, באמצע הדרך, בינינו ובין ג'סון קאפה. והוא היה משכמו ומעלה, והוא חיבר את אחת מהמערכות האלטרנטיביות של ספרי הלימוד במנזרים. בתוך מערכת המנזרים הטיבטית, בזרם הגילוקפה, שהתחיל עם ג'סון קאפה. תלמידיו של ג'סון קאפה, פיתחו את הזרם הזה, היה שוני למה דרק פשדרו, והיה קדרו פמפה דרגה, שלמדנו ממנו בקורס 2 למשל, ואפשר גם בקורסים אחרים. גה פירושו עונג, לוק זה דרך, ופה זה כמו בן, דרך העונג, זה השם של הזרם הזה. גילוק פה. וסיפרתי לכם על ג'סון קאפה שהיה איש אשכולות כל כך מדהים, ובין השאר הוא הקים מנזרים. סרה ג'יי וסרה מיי באופן מסורתי היו ממוקמים בסמיכות זה לזה. היום כששיקמו אותם בהודו הם גם בסמיכות זה לזה. אתם יודעים שחלק ניכר מהחינוך של המנזרים מתבטא, באלף הם לומדים בעל פה את הכתובים, הם לומדים אותם בעל פה עוד לפני שהם לומדים אותם ולפני שהם מבינים אותם. קודם הם לומדים אותם בעל פה, כילדים, וממשיכים ללמוד בעל פה כל הזמן. ואחר כך הם עושים את הדיבט, מתפלמסים על הכתבים, תוך הסתמכות על הכתבים, אסור להם להביא חומר כתוב לדיבט. אז הם צריכים לשלוט, להכיר בעל פה את כל ההגדרות, את כל ה... ואחר כך הם נכנסים לדיבט. ויש כזו תחרות בין המנזרים, למי יש את נבחרת הדיבט היותר טובה. אז הספרים שצ'וני למה כתב, השתמשו בהם בסרה מיי. אז הם היו שומרים עליהם בקפדנות שלא יגיעו לידי אלה מסרה ג'יי, כי אז הם ינצחו אותם בוויכוחים. אז התוצאה מזה הייתה שכשבאו הסינים והפגיזו את המנזר, הסט היחיד של ספרים היה רק בסרה מיי, והוא הלך. אחר כך נדרשו מהמתי שיקום פלא גדולים, וגשם הייתי פה על המנזר, בראשית דרכו של המנזר בהודו, והיה כזה מחסור בספרים, והיה סכנה של הכחדה על החומר היקר, ערך המדהים הזה. ואז הוא הקדיש הרבה מחייו כדי לחפש את הכתבים, למחשב אותם, לשקם אותם. אחרי הרבה חיפושים מצאו עותק בסין ובג'ין של הכתבים האלה, אבל הוא היה חלקי והוא היה באיכות מאוד גרועה. ויותר מאוחר מצאו עותק טוב, באיכות טובה, בסנט פיטרסבורג, שהגיע לשם. זה סיפרתי לכם. ומי עשה את העבודה בסנט פיטרסבורג, למחשב אותם? נזירים. יש נזירים בודיסטים בסנט פיטרסבורג, שכנראה היו במחתרת לפני כן, וכשהקומוניזם ירד, הם יצאו מן הארון, והמפעל הזה מפרנס אותם עד היום. יש 1,000 כתבים בקנגיור, יש 3,500 כתבים בטנגיור, ויש עוד המון בסונבום. מהטנגיור אולי הצליחו למחשב כמה אחוזים בודדים, ועכשיו יש אנשים שעושים את זה, ועדיין יש כמות עצומה ועבודה ענקית. בקצב הזה ייקח 100-150 שנה לעשות את זה. נחשבו עבודת קודש. אז הוא האיש שכתב את הביאור, ושם הביאור, אמו נימפו, דורדו, סלווה. נימפו, דורדו, סלווה. סלווה פירושו להעיר או להבהיר. נימפו זה תמצית, ודורדו זה תקציר. אז הערה של תמצית התקציר, או תמצית הקצרה. וכשכותבים את הדו, הרבה פעמים מבינים שמתכוונים ללמרים דודון. אז העברה של התמצית של הלמרים דודון של ג'ייסון קאט. כאמור, העותק שנמצא כרגע בידינו נמצא ב-1994 בסנט פיטרסבורג. ויש לכם בערך מחצית מהביאור הזה, מתורגמת לעברית. זה היה כיף לתרגם את זה. לא עבודה קלה. אז אחרי האינפורמציה הזו, אנחנו נחזור ללמרים דודון. הוא קרא לזה שירת חיי, או השיר של חיי הרוחניים. אז אנחנו קראנו את הפסוקים הראשונים שהיו קידת כבוד. ודרך אגב, אולי עם עוד מילה שאני צריכה להוסיף לעניין של הקידות כבוד, אמרנו כמה זה חשוב וכמה חשובה הלינייג' זה השושלת, כמה חשוב שתהיה תאורה, איזה בני מזל אנחנו שבכלל פגשנו את השושלת הזאת וכך הלאה, וכמה חשוב לפתח יחס של כבוד ויראת כבוד ואהבה והוקרה ללינייג'. מעבר לכל זה, כשהוא הולך ומונה לנו, הניקד לבודה, הניקד למג'ושרי, הניקד למייטריה, הניקד לנגארג'ונה, הניקד לאסנגה, הניקד לאטישה, זה מה שהוא מנה לנו עד עכשיו. בעקיפין הוא גם אומר לנו, זה חשוב. זה חומר שצריך ללמוד אותו, זה חומר שמביא אתכם להערה. הטיצ'ינג של האנשים האלה מביא אתכם להערה. והרבה פעמים קידת כבוד היא כזאת. היא בעקיפין מדגישה בפנינו מה חשוב. עד פסוק 5 היו קידות. אחרי פסוק 5 הוא גמר עם הקידות, ועכשיו הוא נותן הלל לשושלת. אז בפסוק 6 הוא עוד פעם מהלל את שני החכמים הגדולים ביבשת זמלינג. יבשת זמלינג זה שם ליבשת הדרומית שכבר הוזכרה קודם. ושוב הוא מדבר פה על נגארג'ונה והסנגה, על השינקטה, זוכרים את השינקטה? זה סוללי הדרכים? מפלסי הדרכים הגדולים. סוסי העץ הגדולים, נגארג'ונה והסנגה. ועכשיו, פסוקים 7 ועד 10, הוא מתחיל להלל את הלמרים עצמו. כאמור, הוא לא הראשון שהתחיל לכתוב למרים, אם הטיש היה הראשון. ולמעשה, הבודה הזכיר את זה בפרז'נה פרמיטה, אבל במסורת הטיבטית, הראשון שהתחיל ללמד דרמה בצורה כזאת, היה הטישה שנתקל בחברה של רואי יק, שמצד אחד היה צמא לדרמה, מצד שני, הם לא היו משכילים, הם לא היו כמו קהל הנזירים שהוא היה רגיל אליו בהודו. ואז הוא המציא בשבילם את הדרך הזאת של הלמרים, ללמד אותם. ושהתפתחה אחרי זה, בין נטישה וג'סון קאפה היו עוד למות שכתבו למרימים. יש למרים שנקרא תן רים. רים זה שלבים, תן זה לימוד. התן רים זה שלבי הלימוד. גם כתב מאוד ידוע שנכתב בפני ג'סון קאפה, והתגלה על ידי ג'סון מייקל בעקבות הגילוי והמחשוב שלו. אחר כך המבזרים הוציאו אותו לאור, הפליסו אותו בטיבטית. זו הייתה שמחה גדולה. ועכשיו הוא מתחיל להלל את הלימוד של הלמרים עצמו, ועל זה הייתי רוצה להתעכב עכשיו. אז בפסוק 7, אלה דברים די ברורים, לא צריך יותר מדי לבאר אותם. הדימויים שהוא משתמש מאוד יפים. הוא ממשיל את הלימוד הזה של הלמרים למלך בין אצולת האבנים העיקרות של כל ההוראות הקדושות. זאת אומרת, כל ההוראות הקדושות, כל הלימוד הקדוש של הדרמה, זה כאילו האצולה, והמלך של האצולה הזאת זה הלמרים. ולמה הוא מלך? מה עושה אותו למלך בתוך האצולה הזאת? כי הוא מקשים את כל התקוות של כל המון הבריאות. ואיך הוא מקשים את כל התקוות שלהם? מה התקוות של הבריאות? הם רוצים עושר. והוא מראה להם דרך לעושר. אז זה עושה אותו למלך. אחר כך יש לו דימוי נוסף של אוקיינוס. בהמשך הפסוק הוא אומר, כיוון שמאחד הוא את כל הזרמים של אלפי הנערות של כתבים מצוינים, הרי הוא משול לאוקיינוס גדול של הסברים מעולים מהוללים. אז יש לנו המון כתבים. אני רוצה לתת לכם תחושה של מה זה המון. אז דיברנו קנגיור, טנגיור ואלפי כתבים וכך הלאה. זה מבחינת כמות. כשהולכים ללמוד את הכתבים האלה, ללמוד את כולם, אני חושב שאין בהם תמודה שיכול פשוט ללמוד את כולם, זה יותר מדי. כל הכתבים האלה מתחלקים לחמש או שש מחלקות עיקריות. כמו שאתם הולכים לאוניברסיטה, יש נושאים שאתם לומדים, יש קורסים שאתם לוקחים, אז פה יש חמישה או שישה, תלוי איך סופרים, אם סופרים את הלמרים או לא סופרים את הלמרים, מסלולים שאותם לומדים במנזרים. ומנינו אותם בזמנו בקורס אחר, אני אמנה אותם שוב למי שלא היה, או להזכיר למי שהיה. גם הקורסים של ה-ACI הם מאורגנים לפי המסלולים האלה. סט אחד של לימוד זה אבידמה קושה. לימודי האבידמה, לימודי החוכמה הגבוהה. 5 ו-8 שייכים לאבידמה. וזהו, אין לנו יותר קורסים בקוריקולים שלנו של אבידמה. לא שמצינו את האבידמה, יש הרבה יותר באבידמה. אנחנו כיסינו שני פרקים מתוך השמונה, את הפרק על קרמה ומעשים, מעשים ותוצאותיהם, ואת הפרק על עולמות ועל מוות, וקץ למוות. אז זה מסלול אחד, אבידמה. אחר כך יש מסלול שני, זה אבינאיה. זה כל לימוד המוסר, תורת המוסר, שהיא עמוקה וענפה, ויש המוני כרכים של אבינאיה, ויש לה חשיבות עצומה. חצי מהלימוד המקורי של הבודה היה על המוסר. ולמה זה כל כך חשוב? בגלל הריקות. בגלל שהכל ריק, אז המוסר תופס מקום טוב באמצע. בגלל שהכל ריק, כל מה שמופיע במציאות שלי הוא שיקוף של מה שאני עשיתי בראי הזה של הריקות. ולכן, אם אני רוצה לחתור לאושר, אני חייבת לפעול בצורה שמייצרת אושר. ולחדול ממעצים שגורמים סבל. וכל תורת המוסר היא כזאת. זה עשה וזה אל תעשה. אז זה המסלול השני, וינאיה. המסלול השלישי זה המסלול של פרמנה. פרמנה זה הלימוד של לוגיקה בבודיזם. פרמנה זה צמא בטיבטית. מחבר חשוב שם זה דרמה קירטי. דרמה קירטי כתב ספר מדהים בעומקו שנקרא פרמנה ורטיקה, שיש בו 4 פרקים. פרמנה ורטיקה. בטיבטית, צמא נאמדרל. אימור צמא נאמדרל. פרמנה ורטיקה. ספר שהוא באור למחבר שקדם לו בשם דיגנגה. זה אסופת כתבים על לוגיקה. אז דה מכירתי פירש את דיגנגה, ודיגנגה הסתמך על הבודה. אלה ספרים קשים מאוד, הם מאוד מבריקים. זה בכלל לבד אי אפשר לקרוא, בגלל זה צריך את דה מכירתי. גם לדרמה קירטי צריך פרשן, אנחנו למדנו אותו עם שני פרשנים שונים, קטר פנפדרגה, למדנו עם גשם מייקל, ועם ארש למדנו את גל סבג'ה קצת. כאמור, בספר הזה יש 4 פרקים, אנחנו למדנו את פרק 2, קורס 4 הוא חלק מפרק 2 של דרמה קירטי. בודדים בודדים בעולם בכלל קראו את הפרקים 3 ו-4. במנזר, בתוכנית הלימודים של 20-25 שנה שיש להם, זה אינדיבידואלי, אנשים יכולים לגמור את זה בברכי זמן שונים. הם לא מגיעים לשם, הם פשוט לא מספיקים להגיע לשם. ולכן גם כמעט שאין ביאורים לפרקים האלה, והם מאוד מעמיקים. במאה ה-20 יצא ביאור לפרקים האחרונים, גם מה שחלק מכתביו למדנו גם בקורס 4, וזה היה אירוע גדול. לא מספיקים להגיע לשם. בקורסים של ה-ACI הם קורס 4 וקורס 13, הם קורסים בתחום הזה של הלוגיקה הבודיסטית. זה הלימוד של איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, והאם אנחנו באמת יודעים את מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. וזה לימוד מעמיק שמסתכל במדע הזה של ידיעה. האם אני יכולה להגיד בוודאות שאני יודעת משהו? על מה אני יכולה להגיד בוודאות שאני יודעת משהו? מסתבר שמעט מאוד. אחרי שלומדים 15 שנה לוגיקה, מפסיקים לשפוט בני אדם לגמרי. וזה המטרה. אנחנו לא יודעים למה אנשים עושים את מה שהם עושים. אנחנו לא יודעים מי הם, ולכן אין שום טעם לשפוט אותם. המעשים יכולים להיראות לנו פוגעים, אבל אל תשפטו את הבן אדם, אין לכם מושג מי הוא ולמה הוא עושה מה שהוא עושה. ואם אתם עוד לא חושבים ככה, אז אתם צריכים 15 שנה של דרמה קרטי. כדי לדעת את זה. והרבה להתפלמס על מגרש הפולמוסים. אז זה תחום שלישי. תחום רביעי שלמדים במנזרים, מדיאמיקה. הדרך הנכונה, הספרותית, זה מדיאמיקה. אי ארוך צריך להיות. זה לימודי דרך האמצע. הלימוד על ריקות נכנס שמה, חלק ניכר ממנו. כל מה שאנחנו למדנו משנתי דבא למשל, הוא מחלקה הזאת של מדיאמיקה. דרך האמצע, חכמים גדולים שמה זה נגארג'ונה. שאותו כאמור קשה מאוד ללמוד במקור, ובמנזר הם לא לומדים אותו במקור, אבל יש מפרשים עליו, יש את צ'נדרה קירטי, הוא כתב ספר מאוד חשוב, כניסה לדרך האמצע, שהוא הבסיס לכל לימודי הריקוד שלנו, לכל ההבנה שלנו הגבוהה, שפרסנגיקה מדיאמיקה מבוססת בצ'נדרה קירטי. אחר כך יש מפרשים של צ'נדרה קירטי, ג'סון קאפה, כתב את הספר גומברסה, ספר ביאור על צ'נדרה קירטי, ספר קשה, כתוב מלוגיקה מעמיקה. אנחנו עכשיו מתרגמים אותו במעמד קבוצתי בדיימון מאוס, חוויה בלתי רגילה. איתו יש עוד, קדרו טמפה דרגית, נכנס פה. כל הענף של מדיאמיקה, לימודי דרך האמצע, פילוסופיה הזאת של הבנת הריקות. אחר כך יש שנטי דבא, יש לנו שלושה קורסים של שנטי דבא, 10, 11, 12. החמישי, פראז'נה פרמיטה, זה מה שקראנו יום, האם. זה כתבי החוכמה של שלמות החוכמה, זה לימודים על ריקות, שאותם נגארג'ונה הביא לנו מארץ הנגות, ששמרו עליהם, בשעה שאנשים היו המומים מדי בשביל לקלוט אותם. אז אנחנו עשינו את קורס 2, עוד נחשב פראז'נה פרמיטה. מנינו חמישה. יש עוד ענפים, יש ענפים של לימודי האסכולות השונות בבודיזם. הם מאוד מאוד חשובים, כל אחד צריך ללמוד אותם, כיוון שעד שלא נלמד את הפרטים של האסכולות העתיקות, ההודיות, אנחנו לא באמת יכולים לדעת שאנחנו מבינים היטב ריקות. יש דקויות של הבנת ריקות, ועד שלא מבררים אותם עד הסוף, ויש לנו אפילו אי הבנה קטנה בהבנת ריקות, אנחנו לא יכולים להגיע להערה. צריך לברר את זה עד הסוף כדי לעלות על הדרך של נגארג'ונה וצ'נדרה קירטי. ובשביל זה צריך ללמוד את כל האסכולות. וללמוד להתווכח מאסכולה לאסכולה, להחליף כובעים ולהתווכח עד שמבררים בדיוק. וזה מאוד מרתק, הלימוד הזה. ויש עוד. ועכשיו בא להמרים ולוקח את כל העשרות שנים של הלימוד המפורט והמפרך והמייגע שלומדים, ונותן לכם את זה ככה, על מגש של כסף. זו דרך התנסותית, זו דרך שבא ג'סון קאפה למשל, ומביא מתוך ההתנסות שלו, אומר, הנה, ככה אני מתרגל, וזה מה שמביא אותי לתובנות. והנה, התחלנו קצת מדיטציות וראיתי, זה מדיטציות של למרים. צריך לעשות אותם, יש הרבה. אז זו דרך שמאגדת בה את כל הזרמים האלה על מגש של כסף. היא גאונית. זה לא שאנשים מגיעים להערה בהמוניהם, זה דורש עדיין הרבה לימוד ועבודה ומדיטציה, וקודם כל תפנית, קודם כל לעשות תפנית כדי לעשות את כל העבודה הזאת, והרבה חמלה. אבל הדרך היא ברורה, נהירה, עד שלא עושים את כל השלבים המפרחים, לא יודעים ממש להעריך אותה. אלה שעשו אותם, הם לא מספיקים להלל. וג'טון קאפה פה מהלב את הדרך הזאת של הלמרים. כאמור, היו להמרים יום שקדמו לו. עד שהוא הגיע, זו כבר הייתה מסורת בת אולי 400 שנה. אז הוא אומר בפסוק 7, כיוון שמאחדו את כל הזרמים של אלפי הנערות של כתבים מצוינים, הרי הוא משול לאוקיינוס גדול של הסברים מעולים ומעולבים. הלמרים הוא כמו האוקיינוס, אבל בקליפת אגוז. ואנשים שעוברים את המסלול במנזורים, הם לא לומדים להמרים, הם לומדים את כל המקצועות האלה בפרטי פרטים. הם מבדילים בין להמרים פה, אמרו להמרים פה, וצניפה. להמרים פה? צניפה. הפה זה סיומת איש, אז להמרים פה זה מי שלומד להמרים. מי שזה הדרך שלו. וצניפה, צני זה הגדרה. צניפה זה מישהו שלומד במדויק את כל ההגדרות, ולומד את הפרטי פרטים. לומדים הרבה שנים, וכל פעם לומדים ענף אחר וכיוון אחר, והם נראים לא קשורים אחד לשני, ולהכיל את כולם ולאחד את כולם, בכלל סימפוניה שמייצרת הערה, קשה, כאילו אתה קרוב מדי, אתה בתוך קטע אחד של הפאזל ואתה לא רואה את כל התמונה. והלמרים עושה לנו את זה בעיניף אחד. עכשיו פסוק 8, זה בעצם הפסוק שאנחנו רוצים לדבר עליו בעיקר. בפסוק 8 הוא מתחיל למנות מעלות נוספות בלמרים, והוא מונה 4 מעלות, אז בואו נקרא אותו ואחר כך נדבר עליו. מאפשר הוא לראות שאין שום סתירות בכל משנתו של הבודה, ומביאו אליך את דברו הנסגר כאילו יועד אישית בשבילך, מאשר הוא לתפוס בקלות כוונתם של כל הבודות המנצחים, ומגנו עליך מפני נפילה לתהום השקיעה הגדולה. יכולים לראות שזה היה כיף לתרגם. יש פה 4 קבוצות של 2 שורות כל אחת. אז 2 השורות הראשונות, 2 השורות השניות, אז בוא נדבר עליהן. וזה מאוד מפורסם. אלה 4 המעלות הגדולות של לימוד הלמרים. אז הראשונה ביניהם, הוא טמפה, טאנצ'ה, קרמה, טוקפה. טוקפה זה תובנה, מה שתורגם פה מאפשר הוא לראות. טמפה טאנצ'ה, טמפה זה המשנה, זה מה שהבודה לימד. טאנצ'ה זה קול, כל מה שהבודה לימד. קל זה סתירה, וקל מה זה היעדר סתירה, שאין סתירה. שאין סתירה בין כל החלקים השונים במשנתו של הבודה. הוא מאפשר לראות את כל הדברים האלה כקונסיסטנטים אחד עם השני. כי למשל, הנה השאלה שנשאלה פה קודם. אם יש בנו את הגרעין של הבודה וכולנו נגיע להערה, הגוף הזה זה שיביא אותנו להערה. אז זה עושה אותו קדוש, נכון? אז למה אנחנו אומרים שהוא לא טהור ושהוא מזוהם? הבודה לימד את זה והוא לימד את זה. נראה סותר. על פניו, מי שלא מבין היטב דרמה, נראה שיש סתירות בדברי הבודה. הוא לימד אסכולות שונות של ריקות. הוא לימד פעם ריקות ככה ופעם לימד ריקות ככה. לא סתם, 6 אסכולות שונות. אנחנו נלמד אותן בקיצור בסדנת יוגה. נשלב אותן בתוך התרגות. הסתירה היא לכאורה. הגאונות של הלמרים זה לוקח את כל הלימודים השונים האלה, ומראה, יש סיבה למה הבודה לימד את זה, יש סיבה למה, אין שום דבר שהבודה לימד שהוא לא חשוב. אני רוצה להביא לכם ציטטות. אתם זוכרים מה זה הלמרים שמות? זה הספר הגדול על שרבים בדרך המדורגת להערה, שגם כתב ג'טון קאפה. זה הספר של 1,000 דפים שהוא כתב, שאחר כך הוא יצא גרסאות מקוצרות שלו. שם הוא מביא הרבה ציטטות מהבודה וממקורות אחרים ומכתבים אחרים שקדמו לו. ספר מדהים, אמרתי לכם, זה אולי הספר הגאוני ביותר שנכתב בטיבט. אז שם הוא מביא ציטטה מסוטרה של הבודה, שנקראת סוטרת הלוטוס, סדארמה פונדריקה סוטרה. ציטטה שאומרת שכל הכתבים של הבודה מלמדים דרכים איך להפוך לבודה, והלימוד הוא ישיר או בלתי ישיר. זאת אומרת, אין דבר אחד שהבודה לימד שלא מיועד להביא אנשים להערה. אין אפילו דבר אחד כזה. אלא מה? הוא לימד לאנשים שונים לפי הצרכים שלהם. כי זו הסגולה המדהימה של הדיבור של הבודה, שהוא יכול להתאים את הלימוד שלו לפי הצרכים של אנשים, לפי היכולות המנטליות של אנשים, היכולות הנפשיות של אנשים, רמת ההתפתחות הספיריטואלית שלהם. ויש אנשים שמתחילים לחלק את ה-teaching, זה הימיינה, זה מהיינה, זה נחוץ, זה גבוה, אז אם ככה את זה אולי אני לא צריך, ואת זה אולי אני צריך, מסוכן מאוד, מאוד מאוד מסוכן. כי אם זה נכון שכל teaching שהבודה נתן בא להביא אנשים להערה ישירות או בעקיפים, אז אם יש איזה קטע שאנחנו אומרים זה לא בשבילי, אז אנחנו דוחים משהו שיכול להביא אנשים להערה. וזה יוצר אצלנו זרעים קרמיים שיעברו אחר כך שהם יפשילו מכשול להערה שלנו. אז אנחנו יוצרים לעצמנו מכשולים. לכן כל כך חשובה ההצעה הזאת, באים אנשים ואומרים, את הקורס הזה הבנתי, אבל את זה, זה כבר היה יותר מדי בשבילי, ובסדר להגיד יותר מדי בשבילי, אבל כשמתחילים בגלל זה לדחות את זה, וכי הם לא מבינים משהו, ויגיע רגע שיהיו נדרים שיראו לא מובנים, או יראה ספירה בין נדרים טנטרים ונדרים של הוויניה, כל מיני דברים, כשאתם רואים משהו שלא מסתדר לכם, וכל הזמן אנשים רואים את זה, כל הזמן אנשים מוצאים סתירות, וכתוצאה מזה הם דוחים, אז הם יוצרים לעצמם מכשול גדול להערה. כי כל הדברים האלה הבודה לימד, ולכל דבר יש את המקום שלו, פשוט אין להם עוד את ההבנה המעמיקה על החשיבות של הדברים. ואין מנוס מזה, כי ההבנה שלנו מתפתחת בהדרגה. אז יהיו דברים שבשלב מסוים של הדרך לא מובנים, והרבה יותר מאוחר יהיו מובנים. בינתיים, כדי שהיותר מאוחר בכלל יקרה, חשוב לא לדחות את הדברים על הסף. אתם יכולים להגיד, את זה אני כרגע לא מבינה. ותשימו את זה בצד. אומר, אוקיי, אני שמה את זה בצד, יום יבוא ואני אבין את זה. לא לדחות את זה. בשום אופן לא לדחות, לא לשפוט את זה. אם זה לימוד שניתן על ידי הבודה, הוא בא כדי להביא אנשים בהערה. אז הגדולה הראשונה שהוא מונה פה בלמרים, זה שמאפשר לראות את זה שאין סתירה. צריך את הלימודים של ההיניינה, של ההיבט הצער, צריך את הלימודים של ההיבט הבינוני, צריך את הלימוד של המהיינה, לכל דבר יש מקום, אחד בונה על השני, כל אחד חשוב. אי אפשר להצליח בשלבים המתקדמים של הטנטרה, בלי לעשות את התרגול של ההיבט הצער. זה מה שכל כך יפה בלמרים, ועד שלא ראיתם את זה בלמרים, אפילו לא ידעתם את הקשר הזה, את הזרימה הזאת, וראינו את זה בלמרים של מקור כל חסדי, שהוא עושה כל כך יפה את הזרימה הזאת בין כל ההיבטים השונים. אז הבודה אמר, הכל טהור, הבודה אמר, הכל סבל. האמת הראשונה אומרת, הכל סבל. במקום אחר הוא אומר, הכל טהור. אז מה נכון? מה לא נכון? אז זה הגדולה של הלמרים. מי שמתרגל אותו היטב, השאלות האלה תיעלמנה. מעלה השנייה של הטיצ'ינג של הבודה, מביאו אליך את דברו הנשגב, כאילו יועד אישית בשבילך. אז בואו ככה מילה מילה. סונגרב. מלו, דמפה, צ'אווה. סונג זה דיבור. דיבור של הבודה בפרט. וסונג רב זה הדיבור הנשגב של הבודה. מלו זה קיצור של מלואה ופירושו ללא יוצא מן הכלל. כל הדיבור הנשגב של הבודה ללא יוצא מן הכלל. דמפה זה הנחיה אישית. זה כשאתם באים לשאול את אצל הלמה או לקבל הנחיה של הלמה, הוא נותן לכם הנחיה אישית. זה עכשיו מה שאתה צריך לתרגל, זה מה שמתאים לך. זה דמפה. זה המילה הקדושה או ההנחיה הקדושה. כשאומרים דמפה, פה מסכוונים להנחיה אישית. וצ'אווה זה המילה לזריחה, או משהו שעולה, משהו שמופיע. זאת אומרת שכל הדברים של כל הטיצ'ינג של הבודה מתחילים להישמע כהנחיה אישית. לא משהו שכתוב איפשהו בספר, אלא משהו שעכשיו אני צריכה לתרגל. וזה מאוד יפה. אם לומדים היטב את הלמרים, זה ינחה את המדיטציות שלכם. זה משהו שאתם אישית מתרגלים, בניגוד ל... הנה, קראנו את הסוטרה על ארבע אמיתות, אבל זה שם כתוב, איפה המדיטציה? אם אתם לומדים את הלמרים היטב, הוא פשוט אומר לכם, עכשיו תעשי את זה, עכשיו תעשי את זה, עכשיו תעשי את זה. וזה כאילו הנחיה אישית מהלמה. יש עוד אספקט לזה. וזה שאם אתם לומדים היטב ועושים את המדיטציות וכך הלאה, ואם המערכת היחסים עם הלמה היא נאותה, אם הכל ככה בדיוק, אם הכל בסדר, אם לא פגמתם במערכת, אם עשיתם הכל כמו שצריך, מגיע רגע שכתוצאה מהתרגוש שלכם וכתוצאה מהיחסים עם הלמה, הדבר שהלמה משמיע זה בדיוק הדבר שאתם צריכים לשמוע באופן אישי. אתם יכולים לשבת קבוצה של אנשים בשיעור, ואנשים שומעים בדיוק כמו שהטריד אותם, בדיוק על זה דיברת. וזה תוצאה מתרגול טוב ומפתיחות ללמה. כשמערכת יחסים טובה, לאט לאט הדיבור של הלמה מתחיל להיות כמו זה של הבודה, שכל אחד שומע את מה שהוא צריך לשמוע. הבודה אומר דבר אחד וכל אחד שומע בדיוק מה שהוא צריך לשמוע. אז זה אחת התכונות של לימוד טוב של הלמרים. וזה מרגיש כאילו, אתם זוכרים שהוא התחיל את הקידות לשושלת, כאילו הלחש הזה שעובר מפה לאוזן בין הלמה של השושלת, עכשיו מגיע לאוזן שלכם ישר מהלמה. כאילו, הלמה לוחש לכם באוזן, או הבודה לוחש לכם באוזן. ואין לו מכם שלמדתם מזמן מקס, שמעתם הרבה טיצ'ינגס, המון הנחיות. לפעמים זה מרגיש נציף, ולפעמים יכול להציף אתכם. אז רגע, מה אני צריכה לעשות בכל זה? מה לעשות קודם? אם יש לכם תלונה כזאת, תחשבו מה אני אגיד. יש לי גשם של טיצ'ינג, מטרות עוד של טיצ'ינג. גם סוטרה, גם טנטרה, גם כל הענפים האלה שרשמתי לכם קודם. ובטנטרה יש... מה לעשות קודם? יש כזאת תחושה של הצפה. איך אני יכולה לעשות גם את כל העקידות האלה, גם את המדיטציות האלה, גם את השיעורי בית, גם את הלימוד הזה, גם את הקורס הזה, גם את הסדנה הזאת. מה אני צריכה לעשות קודם? שזאת תהיה הצרה שלכם. המורים שלנו עשו את זה, ג'ייסון קאפה עשה את זה, למה אתם לא אוכלים? כל אחד מאיתנו יכול. זה מסתדר כשורה של הנחיות אישיות, והכל נהיה הרמוני וזורם. וכן, זה בפירוש אומר שיהיו דברים שתצטרכו לשים בצד כדי לעשות את הדרך. הדרך לכבוש לו את מקומה על חשבון הדברים הסמסריים שאנחנו עסוקים בהם. אין שום ספק. אי אפשר לעשות גם את הדרך וגם את כל הדברים הסמסריים. אנשים באים אליי ואומרים, האם אני יכולה לעבור רק ביום שישי בשלוש, כי לא מסתדר לי לעבור. זה לא עובד ככה דרמה. אתם לא יכולים גם לשמור את כל העיסוקים הסמסריים וגם להתפנות לדרמה. זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. אז יש מעבר, הוא צריך להיות הדרגתי והרמוני ולא לגרום לזעזועים גדולים, אבל הוא חייב לקרות. חייב לקרות אם אתם רוצים להצליח בדרך הדרמה. דרמה כאיזה חוג נחמד מהצד, זה לא עובד. זה מתחיל ככה. אז במקום ללכת לעוד סרט, אז אחד מהחמישה סרטים בחודש נחליף בשיעור דרמה. זו התחלה טובה, אבל בהדרגה בהדרגה, אם רוצים לצאת מסמסר, אם רוצים להפסיק לסבול, צריכים לעשות את העבודה. אין מה לעשות. וזה כל הקטע של את זה עשה ואת זה אל תעשה. אז זה מביא שינוי, ואנחנו שונאים שינויים, נכון? אנחנו חיות הרגל, אנחנו רוצים שהכל יהיה כמו שהיה בדיוק. אז חשוב פה להבין למה אנחנו עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה בשביל המורה או בשביל הממשלה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מודעים לסבל שלנו. רוצים לצאת מסבל. אני תמיד אומר, רוצים שינוי, צריך לשנות משהו. רוצים שינוי, צריך שינוי. צריכים לעשות את המעבר וצריכים לעשות את המתוק. זה צריך להיות הדרגתי וגרייספול. זה צריך להיות לא משהו שגורם לזעזועים. מעבר עדין. זה לעשות אותו. וזה אומר שאורך החיים שלכם ישתנה. וזה קורה בהדרגה. אנשים באים ושואלים אותי, למה דווקא הגעת לבודיזם? איך הגעת לבודיזם? זה לא שבום, נחתתי לתוך הבודיזם, עזבתי הכל. לא, זה לקח כמה עשרות שנים. מאיפה שהייתי ואיפה שאני עכשיו. זה מעבר הדרגתי, אין ספק. ככל שמתפתחת התובנה לתוך החשיבות של זה, והתובנה לתוך הטבל שלי, והחמלה מתפתחת, לאט לאט. דברים אחרים נהיים לא חשובים ולא מעניינים. כי הטבע שלהם הוא סבל והם מייצרים עוד סבל. אם מישהו מבין את זה, אז הוא מפסיק לעשות אותם, נכון? חוכמה היא להבין את זה. אז זה הלימוד. אז זה היה 2, 3. נור גלווי. גונפה. גילה. ניפה. גלווי. גונפה. גילה. ניפה. ניפה זה למצוא. דלק זה בקלות. גונפה, היה לנו את המילה קודם, זה הכוונה או מחשבה שמאחורי משהו, או הכוונה האמיתית. וגיאלווה זה המנצח, שזה הבודה. או גיאלווה זה של המנצח. אז זה אומר שאתה תתפוס בקלות את הכוונה האמיתית של הבודה. למה הבודה התכוון? את המשמעות של הטיצ'ינג שלו. עלם רים עוזר לנו לתפוס בקלות את הנהר, והמם הקטן הזה הוא מספיק כדי לתת לנו את המשמעות האמיתית שהבודה התכוון לה. עכשיו כמובן צריך לתרגל. וכאמור זה מתקשר לסיפור הקודם, שאתם יכולים ללמוד הרבה זמן את כל המקצועות השונים שלומדים במנזרים, ורק אחרי הרבה לימוד של כל הפרטים, הם מקבלים את התמונה בכללותה, והלמרים מאפשר לכם ללמוד את הכוונה הזאת בקלות. ומונע את המקום הזה שבו יש דברים שנראים לכם יותר חשובים ודברים שנראים פחות חשובים. דוגמה, הבודה אמר באחת הסוטרות, הרוג את אביך ואת אמך. מה הוא מתכוון? הוא בוודאי לא מתכוון מילולית, נכון? המטאפורה הזאת היא מאוד עמוקה, היא אומרת, אם אתה לא יכול בתוך חיי הבית לתרגל היטב את הדרך הרוחנית, עזוב את הבית. זה מה שהיא אומרת, הרוג את אביך ואת אמך. כי לבן יש את החובה לטפל בהורים באפן, נכון? אם אתה לא יכול לעלות על דרך רוחנית, הבודה אומר, תעזוב את הבית. כמובן, בשביל להיות נזיר למשל, אתה צריך לקבל רשות של ההורים. אתה צריך לעשות את זה בהרמוניה. אתה לא יכול להתנער מהאחריות שלך, כי הקרמה תרדוף אחריך. אתה לא תוכל להגיע להערה אם פשוט תנטוש את האחריות שיש לך. אז אתה צריך למצוא דרך איך להפחית מההתעסקות הזאת ולעלות על דרך רוחנית. כי מה הברירה שיש לך? אם לא תעשה את זה, המוות יחטוף אותך. אתה חייב לעשות את זה. זה אומר לשנות את האופן שבו אנחנו מביאים ברכה לזולת, אנחנו צריכים לבחון אותו היטב. האם להישאר איתה ולשמור עליה עד שהיא תמות, האם זו הברכה האולטימטיבית שאני יכולה להביא לה? או שאני יכולה להביא את עצמי להערה ואז לעזור גם לה? האם אתם באמת יכולים לקחת את המחלה של האדם שסובל? לא במישרין. אם זה היה אפשרי כבר מזמן היינו עושים את זה, נכון? אנחנו רואים אותם סובלים כי המיינד שלנו לא טהור ואנחנו משליחים סבל. אז האופן האולטימטיבי שבו אנחנו יכולים לעזור לזולת זה בטיבור המיינד שלנו ונפסיק להשליך אותם כאלה ואז הם יבריאו. אבל בשביל זה לפעמים אנחנו צריכים לוותר על הקרבה המיידית ולעשות משהו אחר, ללכת ולעשות את העבודה. זה מה שהוא אומר. אתה תתחיל להבין למה התכוון הבודה. מה זה שמביא את הברכה האולטימטיבית? יש אין ספור סיפורים כאלה, יש ספור מלור דתי שם, שהביא כזאת ברכה לאנושות בחייו. הם תמיד היו נסיכים ובני מלך והמלכים רצו שהם יישארו שם על כס המלכות. ויש סיפורים עליו, איך הוא מתחנן בפני הוריו שיתנו לו רשות לעזוב את הבית. אותו סיפור על שאנטי דבה, אותו סיפור על הבודה, אותם הסיפורים חוזרים על עצמם. וסם זה לא סתם בית, זה כס מלכות, זה ממלכה, זה כבוד מלכים, במובן המילה. זה חיים של מלך. בהודו עתיקה, שזה מלך אבסולוטי. הם דרך חיים יותר מהנגד. והם מבינים את האבסוט של זה. הם מבינים את הריקוד של זה. הם מבינים שזה סמסר. זה רק יביא עוד סמסר. הטיצ'ינג הזה של הלמרים מאפשר לך את הבהירות הזאת, את החדות הזאת. אתה ברור יודע מה העדיפות שלך ומה אתה צריך לעשות. אתה רואה ברור דברים שידעת אולי ושכחת. אז זה אחד המעלות של הלמרים, שהוא מביא את הבהירות הזאת בלי שום סתירה, בלי שום קונפליקט, בצורה ברורה, נהירה, כהנחיה אישית שאתם יכולים לבצע, ובצורה כזאת להביא ברכה אולטימטיבית ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאתם יכולים שאתם לא רואים מה קורה. והאחרון, אמרון יצ'ס, צ'נפל, ינסה, לסום. ניאצ'ו, צ'מפו, ינסה, לסום. צ'ו זה עשייה, מעשים, וניאצ'ו זה מעשים רעים, מעשים לא טובים, לא נכונים. צ'מפו זה גדול, ינסה זה תהום, ליה כאן פירושו מתוך, וסום זה מגן. אז צריך לקרוא מהסוף להתחלה בטיבטית, נכון? אז הלימוד של אמרים, הוא מגן עליך מנפילה לתהום הגדולה של המעשים הרעים. מגן עליך מנפילה לתהום הגדולה של המעשים הרעים. מהי התהום הגדולה הזאת? כאן הכוונה לתהום הגדולה שנופלים אליה אם מזלזלים בחלק מהטיצ'ינג, שדיברתי על זה קודם. התהום הזאת זה המחשבה שהטיצ'ינג זה לחכמים וזה לטיפשים או דברים כאלה. הנה היאנה זה לטיפשים, המעיינה זה לחשוב בצורה כזאת, זאת התהום הגדולה. אז יש סוטרה שג'סון קאפה בלאם רימצ'מה מצטט, שנקראת הסוטרה של איסוף כל החוטים, משהו כזה. ושם בודה מדבר על מנג'ושרי, שהוא בודיסטטווה בסוטרה הזאת, ובודה אומר למנג'ושרי, המכשול הקרמי שבא כתוצאה מזלזול בלימוד המצוין, הוא מאוד עדין. זלזול בלימוד המצוין של הבודה יוצר מכשול שהוא מאוד עדין, שלא קל להבחין בו. אנשים יש להם מכשולים אחר כך בדרך הרוחנית, והם לא יודעים מאיפה הם באו. לא קל להבחין בהם, צריך את הבודה להבחין בהם מאיפה הם באו. הם באו כתוצאה מצורה כזאת של זלזול, למשל. הוא אומר, כל מי שעושה הבחנות, שמילים מסוימות שהבודה אמר הן טובות ואחרות לא טובות, הבודה אומר, כל מי שעושה כזאת הבחנה בעצם נטש את הטיצ'ינג שלי. ומי שנוטש את הטיצ'ינג, פוגם בדרמה. אז הלאם רימצ'מה, כאמור, מציל אותנו מנפילה לתהום הזאת. מהי התהום? זה המכשולים שיוותרו לנו בדרכנו הרוחנית כתוצאה מהתייחסות כזאת, שמקורה באי-הבנה. דוגמה טיפוסית לזה זה כשמישהו לא מבין היטב ריקות. וזה קורה הרבה. שמע קצת לימודים על ריקות, אבל לא שמע אותם במלואם, או לא הבין אותם במלואם. אז הוא אומר, הכל ריק, אז אין שום דבר, אז הכל לא קיים, אז לא חשוב כלום, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה הניהיליזם. וזה תהום עמוקה, מכיוון שאם הוא יעשה כל מה שהוא רוצה, והוא ישבור נדרים ויעשה מעשים רעים, זה יחזור אליו. הסבל יהיה גדול, ואם הוא גם ילמד את זה לאחרים, אז הוא גורם להם לסגור. אז זו דוגמה לתהום גדולה מאוד שאפשר לפעול עליה. יש צד שני לזה. מצד שני אומר לנו, התהום היא אם אנחנו מתחילים לדחות חלקים שאנחנו לא מבינים, אמרנו, זה פחות חשוב, זה יותר חשוב, זה בשבילי, זה לא בשבילי, זה בשביל הטיפשים, זה בשביל חכמים. זה סכנה גדולה. מצד שני, יש את הקיצוניות השנייה. אוקיי, כל מה שהבודה אמר קדוש. זה גם קיצוניות לא טובה. והבודה מזהיר אותנו מפני זה. הבודה אומר, אף פעם אל תקבל דברים רק משום שאני אמרתי אותם. או רק משום שמישהו אמר אותם. הבודה מזהיר אותנו מפני האמונה העיוורת הזאת. אם לא הבנת את הדברים, אל תקבל אותם ממני, הוא אומר. אבל אל תזלזל. תגיד, אוקיי, אני לא מבין, אני צריך עוד לעשות עבודה. אני לא מבין או לא מבינה. בינתיים, אני שמה את זה בצד, זאת העצה שלי. בינתיים אני שמה את זה בצד, ויבוא יום ואני אבין אותם. בינתיים אני אמשיך לעבוד עם מה שאני כן מבינה. לא לזלזל, לא לחשוב שזה לא חשוב. אז השגיאה הגדולה היא לחשוב שיש חלקים שהם לא רלוונטיים. בשעה שתגיע לסוף לימודך, כשתגיע לבשלות או לבגרות בלימוד הבודיסטי, תראה שהכל מתאים, הכל מסתדר, הכל פרפקט. יש מקום לכל טיצ'ינג של הבודה, וזה מה שאלמרים עושה, וזה מה שג'סון קאפה במיוחד עושה באמנות גדולה. ודרך אגב, כשמגיעים לשלב מאוד מתקדם במדיטציה, כשאתם קרובים לסמאדי, לשמאטה, לשינה, מגיע רגע שבו יהיה לכם זיכרון מושלם של כל טיצ'ינג שקיבלתם, ואז תוכלו לראות בעצמכם את החשיבות שלה. וזה... סיימנו את שיעור 8 אצל קורס נשיא. אז תודה לכם על ההזדמנות לחלק את השיעור הנפלא הזה איתכם. יש פה שאלה. אם הבינה היא כל כך חשובה, אז למה זה לא בקורס מספר 1, אלא בקורס מספר 9? קודם כל זה כלול גם בקורס מספר 1, שעובר על הלמרים שלוש הדרכים העיקריות, גם הלמרים של ג'סון קאפה, הלמרים אחר, הוא מדבר על השמירה של המוסר. אז זה מוזכר שם, אבל בקיצור נמרץ. התלמיד מתחיל, יכול להיות שלא יהיה לו את הסבלנות לשמוע כמה נדרים פה וכמה נדרים פה, ואיך שוברים נדר וכל התנאים. אולי לא יהיה לו את הפתיחות מיינד לשמוע פרטים, כי זה עוד לא רלוונטי לחיים שלו. הוא עוד לא מבין למה הוא צריך את זה. אז קודם צריך להסביר לו בגדול למה הוא צריך את זה, ולכן אנחנו מתחילים הם שלוש הדרכים העיקריות, בגדול. למה? בגלל שהכל ריק, חשוב לשמור על המוסתר. ואחר כך ניכנס לפרטים איך לשמור על המוסתר. ואחר כך ניכנס לעוד פרטים, ואחר כך ניכנס לפרטי פרטים, וככה הבינה היא התפתחה, וככה יש אלפי כרכים. אבל לפני שזה רלוונטי למישהו, הוא לא יקשיב בכלל לכל הלימוד הזה. הוא פשוט ישים את זה בצד. אז זו הסיבה. יחד עם זה, כשאנחנו מלמדים את הקורסים, יש אנשים שנוחתים אלינו בקורס 9, ויש אנשים שנוחתים בקורס 8, ושמים על הגיהנום. אז זה גורלנו, ואנחנו צריכים לרוץ מהר ולעבוד קשה מאוד. מדיטציה שקשורה לשיעור. שוב בנוח, שיהיה לכם נוח לשבת. והתמקדו בנשימה. הזמינו אליכם את הדמות הקדושה של המורה הרוחני שלכם. אותה דמות שמנחה אתכם לדרך ופותחת לכם צוהר אל הקיום הטהור המואר. קיום שאין בו סבל, הוא כולו עושר. קודו להם קידה מנטלית, על ידי שתעריכו את מי שהם בשבילכם. בקשו מהם שידריכו אתכם בדרך ושיעזרו לכם לרכוש תובנות בדרך. זה טוב לחזק את הבקשה הזו כמה שיותר, כי היא זורה זרעים קרמיים לתובנות שיבואו אליכם. מתוך הבקשה שלכם יבואו התשובות, יבואו התובנות. כי הלמה בא מכם, מתוך הכמיהה שלכם להגיע להערה, מופיע הלמה. כדי לחזק את הבקשה שלכם, את הקרמה שבאה ממנה, זה טוב להגיש מנחה ללמה. להוקיר את הלמה, לתת לו כוח כדי שיוכל או תוכל להדריך אתכם. אתם מגישים להם מנחה, אתם מהללים אותם בלבכם, מעריצים את התכונות שלהם, זה הקידה המנטלית. אתם מבקשים מהם טיצ'ינג. אתם מוכרים את החסד שהם עושים בעולם. כל זה מעצים את הדמות בשבילכם, ומאפשר לה לתפקד בשבילכם, כי למה? ועכשיו התמקדו בעצמכם, ונסו לראות מה האסוציאציות שעולות בכם כשאני מזכירה את המילים תרגול של ההיניאמה או תרגול של ההיבט הצר או לימוד של ההיבט הצר. ולעומת זה, מה עולה כשאתם חושבים על הלימוד של המהיאנה, של הדרך הגדולה, של דרך החמלה, של הדרך של הבודיסטטווה. מה האסוציאציה שעולה כשאני אומרת הדרך הטנטרית של הוואז'ריאנה? איזה מהם יותר גבוהה? ומה עושה אותה יותר גבוהה? תסתכלו בפנים. על פי מה שלמדנו קודם, על פי ציטטות מהבודה, לא בודה אמר שאם אנחנו חושבים בליבנו שאחת מהדרכים האלה נמוכה יותר והשנייה גבוהה יותר, או אם אנחנו חושבים שאת זה יש לתרגל ואת זה אין לתרגל, הרי שאנחנו עושים שגיאה חמורה של דחייה של חלק מהטיפים של הדרמה. השגיאה הזאת אחר כך עלולה להציב קשיים גדולים בדרכנו להארה. נסו לדמיין ישות מוארת ואיך היא רואה כל קטע בתוך הלימוד. איך ישות מוארת רואה כל קטע כהכרחי וחיוני עם המקום שלו, ונחוץ לגמרי להרכיב את הדרך השלמה להארה. והאם יש הבדל בין הגישה שיש לנו עכשיו להיבט הזה? וראו כיצד אתם יכולים להתקרב לפיתוח ההשקפה הזו, שכל אחד מן הקטעים של הדרמה, של הטיצ'ינג של הבודה, הוא נחוץ ושאין שום סתירה ביניהם, ושזה הכל חלקים של דבר אחד שלם, ושכל חלק מקרב אותנו אל ההארה. כך כל ידיעה, כך כל קורס, כך כל מדיטציה, כך כל סדנה, כל קטע וקטע זה עוד נדבך בפאזל, בדרך להארה. ונסו עכשיו להשתמש בתובנה הזאת, ובהנחיה הזאת של הבודה בעצם, ויישמו אותה לתרגול שלכם. התרגול של השלבים הראשונים של הדרך המדורגת להארה, כגון המדיטציות על מוות, כגון המדיטציות על הרעיות, כגון המדיטציות על קרמה ותוצאותיה. כגון המדיטציות על הסבל שהתחלנו לעשות. כל אלה הם אספקטים של השלבים הראשונים בדרך, של ההיבט הצר בעצם. ומתוך הפרספקטיבה הזו, צרו החלטה בלבכם ליישם את התובנה הזאת בתרגול שלכם. כלומר, לא לזלזל ולא להקל ראש בשום אספקט של הטיצ'ינג ובשום אספקט של התרגול. ופשוט ללכת לפי הנחיה. ראו את החשיבות העצומה של ההחלטה הזו בלבכם. היא זו שתכריע את הקו בין הצלחת התרגול ובין תרגול שנכנס לניוטרל. אתם יכולים לפקוח את העיניים. בואו נסיים מנדלה.
סומה לפרחים הזויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא הזויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בלילי ירחנה יוכה אגישנה כגן של בנתיה בליבי ירחנה יוכה אגישנה כגן של בנתיה אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה
בואו נקדיש.
זכות עשייתי זו הבוכה ישלימונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה חכויס קום ולופים מסלבים אשר משני אלו הם נורדים ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו